אני מברך את כולם, כל המשתתפים של השיעור הווירטואלי השבועי שלנו. ייתכן מאוד, והיום הייתה לנו היה לנו עיכוב בתחילת השיעור, ואולי בזמן השיעור יהיו עוד אי אלו הסדרים טכניים או הפתעות לא צפויות, כיוון שאנחנו מנסים ליצור כזה קשר איתכם, שנוכל בשידור חי, ללא עיכוב, להעביר אחד לשני שאלות ותשובות, להחליף דעות, כאילו אנחנו נמצאים באותו השיעור, כדי שיהיה בפנינו פה מסך, ועל המסך הזה אנחנו נראה בכלל את כולם. כמו שאני רואה את כולכם, אני רואה כאן את אלק ואינה, את ויטליק, את אלק ואינה מנסוטה, את ויטליק מטורונטו, את הקבוצה של ניו יורק. נו, בכלל, יש כאן לפני 6 קבוצות. אני בקושי קורא שם. הנה, אפילו הופיע עוד קבוצה שביעית. על הבעיה היא בזה שאני רואה את 7 הקבוצות האלה, ואתם לא רואים, אתם רואים אותם דרכנו. אם אפשר שוב להראות את המסך הזה, אתם רואים זה חוץ מהקבוצה של מוסקבה שיושבת בנפרד תחתיה על המסך, ועכשיו אנחנו מנסים ליצור קשר דו צדדי, ואחרי זה את הקשר הדו צדדי הזה אני מקווה שנוכל לבסס בין כולנו ונוכל לראות אחד את השני על המסך. חוץ מזה שאתם תראו אותי, אתם תראו גם את אותם השאלות, מי נותן איזה ואיך, באיזה קבוצה לי אני יכול לענות, ואחד לשני, ואנחנו בכל אופן ננסה לעשות כזאת אשליה של נוכחות מלאה, שלמעשה יהיה לנו לא כאשליה, אלא אנחנו פשוט נרגיש את עצמנו כלומדים ביחד באותה קבוצה, באותה כיתה, כמו שהיום בכל בוקר מ-3 עד 6 אנחנו לומדים במרכז שלנו בני ברוך. אנחנו רוצים להשיג כזה מצב שבאמת אנחנו נרגיש גם את הקרבה הרוחנית וגם הפיזית בין האחד לשני, כדי שנוכל ליצור כלי משותף. יש לנו את כל ההכנות לזה, והיום מה שאנחנו מתחילים לעשות עם הקבוצה של מוסקבה, עם הקשר החדש הזה, זה מרמה חדשה לחלוטין, ואנחנו מקווים שכך זה יהיה. זה הדבר הראשון. הדבר השני שרציתי להגיד זה שהייתי רוצה לספר לכם, נו, אני תמיד מנסה לספר משהו ממה שמגיע אליי. הגיעו אליי שמועות טובות על מה שמתרחש בקייב. המארגן שם של השיעור זה ולרה, שהעביר שיעור טוב. הם הסתכלו סרט קבלה ב-90 דקות, העבירו הרצאה, אז היו יותר מ-30 אנשים. זה קבוצה שמתחילה טוב, נברך את ולרה, נברך את ברוך מהדסה שמארגן את כל זה, ואת כל החברים שלנו ממוסקבה שמתעסקים גם בזה. אנחנו מקווים שקייב תהפך לאחד המרכזים של הקבלה. היום אני בחרתי לשיעור שלי שני נושאים חדשים לחלוטין. אנחנו תופסים ממקומות שונים כל מיני נושאים על מנת להתרגל לקבלה, ולאחר מכן כבר כאשר יופיע אצלנו המושג כללי, אנחנו נוכל כבר משהו כזאת דרך אל תוך הקבלה. חסרים לנו איזה שהם תחושות, הבנות של העולם העליון. אנחנו לא יודעים בדיוק על מה מדובר תחת המילים האלה, ולכן אפילו רק בכדי להסתגל, להתחיל לדמיין לעצמנו, לתאר לעצמנו את התהליכים הרוחניים, הפעולות, האובייקטים, האירועים במקום הגשמיים, למרות שהם לא כתובים במילים גשמיות, רק בשביל להסתכל לזה דרושה תקופה ממושכת של זמן. אז אני לא אומר להתחיל משהו רציני, אלא בדיוק את החלק הראשון הזה של ההסתגלות, להקשיב לקבלה, פשוט להתרגל למילים האלה, לעבור את התהליכים הראשונים המהפכניים האלה של המבנה מחדש, הם הכרחיים עבורנו בכדי להתחיל ללמוד משהו רציני, להרגיש. ולכן את התקופה הזאת אני מנסה כרגע להעביר על כולנו, בכדי שלכולנו יהיה פחות או יותר אותו היסוד, כדי להמשיך את הלימודים השיטתיים בהמשך. והיום אנחנו נתחיל ללמוד את המאמר שנקרא של בעל הסלם, שנקרא מאמר השלום. לפני זה למדנו את מאמר החירות, את כל המאמרים למדנו פחות או יותר מה שהיה הכרחי ואפשרי עבורנו בתוך המאמרים האלה לקחת מהם. ועכשיו אותו הדבר, אנחנו ניקח מה אנחנו נוכל לעשות עם מאמר השלום. אבל אם כל פעם שאנחנו נחבר ללימוד שלנו חומרים חדשים, אנחנו נוכל להיכנס אליהם יותר, להימצא יותר בתוכם, ובאמת ללמוד אותם יותר לעומק. אז ננסה להתחיל את זה מהמאמר הזה, מאמר השלום. זה מספר מתן תורה, זה עמוד 125 בספר קבלה לתחיל, קבלה למתחיל, מאמר השלום. בעל הסולם מאפיין את זה ככה. זהו מחקר מדעי על בסיס ניסיוני בדבר החיוב של עבודת השם יתברך. כלומר, לחלוטין לנתק את הקבלה מכל דעת, מיסטיקה או מאיזה שהם שמה לימודי סתר, משהו לא מובן, משהו סיפורי, משהו אגדתי שמייחסים לקבלה, מייחסים לכל מיני כוחות אפשריים של פולסה דנורה, כללות למיניהם, כל מיני פעולות עם יחסי גומלים, עם איזה שהם כוחות רוע. בעל הסולם מנסה, אומר לנו שזה משהו אחר לחלוטין. זהו מדע. זהו מדע על מבנה הבריאה. רחב יותר, המדע הזה רחב יותר מכל המדעים שקיימים בעולם שלנו. הם כוללים את כל המדעים בצורה טבעית, את כל המדעים של העולם הזה, כי המדעים הפרטיים שלה ברמת העולם שלנו שמייבאים אותה. הקבלה היא למעשה המדע שכולל את כל העולם, שברמת כל חמשת העולמות, והעולם התחתון ביותר השישי שלנו, בלי לחשב את עולם האינסוף. יש לנו עולם האינסוף, עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, והעולם שלנו. סך הכל שבעה עולמות. העליון ביותר זה עולם דאינסוף, אותו אנחנו לא לומדים. הנמוך ביותר, אנחנו גם אותו לא לומדים בחוכמת הקבלה, אלא לומדים את כל העולמות שביניהם. למה? כיוון שהעולם שלנו, ללמוד אותו אין לנו מה על העולם הזה, מספר לנו המדע של העולם שלנו. והקבלה, כיוון שאנחנו לומדים את הקבלה, כל מה שקורה בעולמות העליונים, אנחנו בצורה כזאת לומדים את השורשים של מה שמתרחש או קיים בעולם שלנו. ועולם האינסוף, אנחנו לא יכולים ללמוד אותו, כיוון שבשביל זה אין לנו עדיין בתוכנו שום הכנות, שום הבנה. אנחנו לא בנויים כך שנוכל לחשוב בקטגוריות של אינסוף. לכן, אנחנו לומדים את הקבלה כמדע על מבנה העולם שקיים מעל העולם שלנו, עד לעולם האינסוף. ולאחר מכן נמשיך. נגיע לשם ונמשיך הלאה. אז בעל הסולם מספר שבמאמר הזה הוא רוצה להעביר מחקר מדעי על בסיס ניסיוני בצבר החיוב של עבודת השם יתברך בשביל כל האנושות ובשביל כל אדם בפרט, על ההשתוות עם האור העליון, עם הבורא. אז זהו מדע שהוא רוצה להביא לנו על בסיס מדעי. כלומר, להראות לנו מתוך מה שאנחנו רואים בעולם שלנו את ההכרח של ההתעלות הרוחנית וההשתוות עם הכוח העליון, החיבור איתו, על מנת בשביל החיים שלנו בעולם הזה. הוא בדיוק מדבר על התועלת והחיוב. והוא נותן לנו פה דמה מאוד מעניינת. כמו שכתוב בנביאים על המצב הבא, כאשר אנשים בעזרת הקבלה יבינו את כל מבנה הבריאה, יתחילו לחיות במלוא נפח הבריאה, להשיג את הנצחיות, השלמות, כל ההשגות, אז במצב כזה, על המצב הזה הנביא אומר, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי רבץ, ואבל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטן נהג בם וחום. נו, ברור שאם על זה מדבר הנביא, בנבואה שלו, כלומר, אדם שכבר עלה למדרגה הזאת, שבה קיים מצב כזה באופן ברור, אנחנו יודעים שכל המדרגות קיימות, רק שאנחנו עוברים כמו בסרט, תמונה אחרי תמונה, שאנחנו עולים למצב הסופי שלנו, על כל המצבים האלה קיימים. זה תלוי רק איך לעבור אותם מהר, בצורה נוחה או לאט, ועל ידי איסורים. אז בעל הסולם לקח את החלק הזה, כיוון שהוא מדבר על המצב הסופי שלנו, וכנראה בדיוק בשביל להשיג את המצב הזה כבר עכשיו לכל אחד מאיתנו זה אפשרי, אז הכרחי בשבילנו להבין את מה שמסביר המאמר הזה. הטקסט עצמו. אחר שבארתי במאמרים הקודמים את צורתה הכללית של עבודתו התברך, שכל מהותה איננה אלא אהבת זולתו, אשר מהבחינה המעשית ראוי להגדירה בשם השפעה לזולתו. כלומר, יש עוד מאמרים לפני מאמר השלום, שנקרא, עוד מאמר שנקרא מתן תורה, והערבות. איפה שמוסבר למה אנחנו נמצאים בעולם שלנו נפרדים אחד מהשני, ולמה על מנת לצאת אל העולם העליון אנחנו יכולים רק אם אנחנו נתאחד יחדיו ברוחנית. כיוון ש כדי להשיג משהו, כבר דיברנו על זה, אפשר רק בתוך הרצון שאינו מתמלא בזמן המילוי, שמורגש התענוג, אבל לא קיים בו מילוי. כלומר, אם אני אקח איזשהו רצון, וימלא אותו בצורה ישירה, אז הוא יתמלא על ידי תענוג, ומילוי. זה שתי צורות שונות לחלוטין, שתי קטגוריות שיכולות להיות בתוך הרצון. שני דברים נפרדים לחלוטין, שונים לחלוטין. אני פשוט לוקח לתוך עצמי משהו ומתמלא מזון או משהו, והמילוי והתענוג אצלי תואמים, וביחד הם ממלאים אותי. יחד כמו בעולם המילוי, הרצון קטן. אם הרצון שלי תחילה היה גדול, אז לפי מידת המילוי הוא קטן, בהתאם למידת המילוי. נאמר, כאן היה 100% של רצון, וכאן הוא כבר 0%. למה? בעולם האינסוף, בעולם המילוי, לא עולם האינסוף, מעולם המילוי. אז כאן המילוי היה 100%, ועכשיו, כאן היה המילוי 0, ועכשיו הוא 100%. בצורה כזאת זה מתרחש. אבל אם המילוי והתענוג מחולקים, נפרדים, כלומר נאמר אם יש לי אדם אהוב שיש לו את הכלי שלו, אי אלו רצונות, ואני ממלא אותו, הוא מתמלא בזה שאני נותן לו, ואני מתמלא רק מהתענוג, אבל לא מהמילוי. כלומר, המילוי שלי נמצא אז כאן. המילוי שלי, וכאן נשאר רק התענוג. ובדרך כזאת נוצר שכמה שאני נותן לו, ככה אני נהנה. ואם יהיה לי עוד מיליונים מיליונים של כאלה כלים, אז אני ללא הגבלה עם המיליונים האלה, מהמיליונים האלה יכול לקבל תענוג, ואף פעם לא יתמלא. התענוג שלי רק יהיה מוכפל פי מספר הכלים שאני עוד ימלא, שאני ממלא. זה מה שהתרחש אצלי. לכן במאמרים הקודמים האלה, מתן תורה, כלומר באיזה דרך אפשר לקבל את האור העליון ובאיזה דרך אפשר להתמלא, בעל הסולם מסביר שם את יחסי הגומלין עם כל שאר הנשמות. הוא שם מוכיח שזה הכרחי, על מנת שזה הכרחי, אפשר ליצור את זה רק בצורה כזאת, כאשר המילוי והתענוג שמגיעים אליי הם מתחלקים על ידי, ואני עושה כך שהתענוג שלי תלוי במילוי של אחרים, ובצורה כזאת אני יכול ליהנות עד אין סוף, והענה אין סופית נותנת לנו את ההרגשה של חיי נצח. בצורה כזאת האדם מתחיל להיכנס אל תוך מצב של נצחיות, שלמות. ובמאמר הזה בעל הסולם רוצה לספר על משהו אחר. הוא רוצה להוסיף לנו על השיטה הזאת. אם אנחנו בצורה כזאת ניישם את השיטה הזאת, פשוט אני נהנה, מנסה ליהנות מזה שאני נותן הנאה לאחרים. יש הרבה דתות כאלה, שיטות, ככה ניסו האוטופיסטים של הקומוניזם לעשות, ככה ניסו הקיבוצים הישראלים לעשות, ככה רצו לעשות, הייתה כזאת מחשבה בכלל לעשות את כל החיים ברוסיה כאלה, עם הקולחוזים, עם הסוציאליזם, עם הקומוניזם, והאנושות מתישהו באמת חשבה שזה אפשרי. כאן בעל, אבל אנחנו נוכחנו לדעת שזה בלתי אפשרי. כל הניסיונות האלה הם נגמרו, כולם לחלוטין נגמרו במפלה גמורה. אבל הרעיון עצמו זהו רעיון פשוט מאוד, ואנחנו משתמשים בו. אם לא יהיו לנו אנשים שאנחנו נוכל להעביר להם, למלא אותנו, אנחנו תמיד נהיה מוגבלים בתענוג שלנו. שלא לדבר על זה שלעבור לחיי הנצח, לא רק בעולם שלנו, להרגיש את הטוב, את התענוג, ללא הפסקה, ולפתח את ההרגשה הזאת בתוכנו, אלא לעבור אל תוך העולם הנצחי, להתחיל להרגיש את הנצחיות. אם כל הזמן נחבר לעצמנו כלים חדשים, אם לא נחבר לעצמנו כל הזמן כלים חדשים ונמלא אותם, אז זה פשוט בלתי אפשרי. הנצחיות היא מורגשת, הרוחניות מתחילה להיות מורגשת, איכן שמתחילים לחבר לעצמנו כלים חדשים. לכן, בעל הסולם רוצה כאן לספר לנו באיזה דרך למעשה אנחנו יכולים לממש את ה... רעיון הזה בחיים שלנו, כיוון שכל ניסיון קודם נגמר במפלה. מה הבעיה? למה אנחנו לא יכולים להשיג את זה? עד שלא נשיג את זה מהצד השני, הוא רוצה לשכנע אותה, להוכיח לנו שזה הכרח להשיג את המצב הזה, אחרת הטבע פשוט ישמיד אותנו. כל פעם הוא יתייחס אלינו יותר ויותר באחזריות בהתאם למידת ההתפתחות שלנו. אז הנה. במאמרים הקודמים אומר בעל הסולם שביארתי את השיטות הקודמות של העבודה שהם אל אהבת זולתו, אשר מבחינה מעשית ראוי להגדירה בשם השפעה לזולתו. כלומר, שחלק המעשה של אהבת זולתו הוא עניין השפעות טובות לזולת. לפיכך, ראוי להגדיר אהבת זולתו בשם השפעה לזולתו. המוכשר ביותר לתוכנה מכוון להבטיח לנו שלא לשכוח את הכוונה. כלומר, אם אנחנו רוצים להשיג את המצב העליון של הקיום, אנחנו צריכים לסגל את השיטה הזאת, לנסות אותה ולראות שכן, בצורה כזאת היא קיימת, ורק היא נותנת לנו בעולם שלנו, לא רק בעולמות עליונים, אלא אפילו בעולם שלנו, קיום נוח. ואחרי שידענו את צורת עבודתו התברך לנכון, כלומר שזה יהיה בעל מנת להשפיע לאחר, כי רק באופן כזה עובר דרכי כל התענוג, ורק בצורה כזאת אני יכול להיכנס אל תוך קיום העליון, יש לנו לחקור. אם העבודה הזאת מקובלת עלינו רק באמונה, ואמונה, אתם יודעים, זה עד עכשיו לא החזיק אף אחד. כלומר, בלי שום ביסוס מדעי. או שיש לנו עבור זה גם בסיס ניסיוני. כלומר, אנחנו יכולים מתוך העולם שלנו, אם אנחנו רק נתעמק ונסתכל מה מתרחש איתנו, אנחנו יכולים בצורה מדעית, שכלית, בצורה מוכחת לחלוטין לצאת למסקנה שבדיוק העבודה עם האור העליון היא למעשה הטובה וההכרחית עבורנו והיחידה שבה אנחנו צריכים להתעסק בה על מנת להבטיח את הקיום שלנו בעולם הזה ובעולמות הבאים. וזהו שאני רוצה להוכיח במאמר שלפנינו. והנה מתחילה כמובן צריך אני להוכיח היטב את הנושא עצמו. כלומר, מי הוא המקבל את עבודתנו? כלומר, אנחנו צריכים לעשות על עצמנו איזושהי עבודה. עם מי אנחנו יש לנו בזה עסק? עם הבורא, עם החברה, עם כל מיני כוחות צדדיים. מי בכלל עומד מולי? עם מי אני או שותף או מתנגד? את זה אני רוצה גם באופן מדעי להבין, להכיר. הוא מוכיח שזה אפשרי. וכידוע, גם רוב, אולם מתוך שאינני מן אוהבי הפילוסופיה הצורתית, כי אני שונא לכל מיני מחקרים הנבנים על בסיס עיוני. וכידוע, גם רוב בני דורי מסכימים עמי בדבר זה. כי מנוסים אנו יותר מדי בבסיסים ממין זה. כלומר, לא לפתוח כאלה מחקרים לחלוטין שכליים, רציונליים כאלה. אנחנו רואים עד כמה הם כולם כאלה, יש להם כאלה מסקנות רציונליות, שכליות, ולמעשה באופן פרקטי בחיים האלה הם לחלוטין לא מתאימים ומביאים אותנו לתוצאות מאוד עצובות. אנחנו יודעים עלינו מה הסתיים עם הניסיון הזה, על עם שלם ששישית ממנו נמחקו. אותו הדבר מה קרה בקיבוצים הישראלים, הסוציאליזם שרצו למעשה ליישם רעיון מאוד טוב, ועד היום הרעיונות האלה קיימים בכל מיני מדינות ברמות כאלה או אחרות. אבל להתייחס לזה כמו שהתייחסו לזה קודם לכן אי אפשר, כיוון שאנחנו התייחסנו מתוך הניסיון שכל מיני השלכות שכליות שלנו, רעיונות שכליים הם לחלוטין ללא בסיס. לפיכך לא באתי כאן לבאר אף מילה אחת, רק מתוך ביקורת התבונה הניסיונית. כלומר, כל נטייה מהנסיבות ההתחלתיים שלנו קורס כל המבנה, ואנחנו למעשה לא יודעים למרחוק אלו כוחות שעוד לא התקבלו על ידינו וחוקים שנמצאים בעולם שאי אפשר לעקוף אותם. לכן כל האקסיומות שלנו שעליהם אנחנו בונים בדרך כלל את המבנה הפילוסופי שלאחריו אנחנו כבר נבנה עליו אידיאולוגיה וננסה ליישם אותה דרך איזה שהן תנועות בעולם, הם כולם צריכים להיות מלכתחילה להיות מבוססים על כל חוקי העולם. ולכן אומר בעל הסולם, לפיכך לא באתי כאן לדבר אף מילה אחת, אלא רק מתוך ביקורת התבונה הניסיונית. ולא יכולה להיות שום מחלוקת בינינו על הדברים האלה, זה הדבר היחידי שיש לנו באופן ממשי בתחושות שלנו, בידיעה שלנו. החל מן ההכרה הפשוטה שאין עליה חולק הלוך והוכח בדרך אנליטי, הפרדת הדבר לכל הבחינות שבו, עד שנבוא אל קביעת הנושא העליון, ומבחינת המבחן הזה נחזור ונבוא בדרך סינתטי, האיחוד והקשר בין הדברים כמו ההיקש והקל והחומר, ונראה איך עבדתו התברך, מתאשרת ומתאמתת מתוך ההכרה הפשוטה מהבחינה המעשית, מהבחינה המעשית. מה שנקרא העבודה על מנת להגיע להכרת הכוח העליון, כלומר ההתקרבות, ההשתוות עם הכוח העליון. הוא כותב על זה כאילו אנחנו מרגישים באופן מעשי את הכוח הזה, כאילו אנחנו כבר נמצאים בקשר עמו, בשותפות. נראה איך הוא הלאה מגלה לנו את כל זה. אנחנו פתאום נתחיל לראות שבאמת דרך העולם הזה אנחנו רואים, מרגישים בדיוק את הכוח שמפעיל את כל העולם הזה, וכאשר אנחנו רואים את כל זה בצורה ממשית, בצורה מדי ברורה, אנחנו כבר יכולים לדבר על באיזה אופן לפעול איתם ביחסי גומלים, להשלים את מה שאנחנו לא מרגישים על ידי ידיעה, על ידי הנחה מדעית, ולפעול. הניגוד והסתירה בדבר ההשגחה. עמוד 126, קבלה למתחיל. הנה כל בר דעת המסתכל במציאות הארוכה לעינינו, מוצא בה שני כלומר כל אחד מאיתנו, בשביל זה לא צריך להיות לא מקובל ולא מלומד, מוצא בה שני הפכים מקצה אל הקצה. כי כשמסתכלים בסדרי הבריאה מבחינת מציאותה ועמידתה, כלומר, בקיום שלנו, איך שאנחנו בתוך העולם הזה מתקיימים, הרי בולט לעינינו הנהגה מאושרה עד להפליא בחוכמה עמוקה וכישרון רב. הן להתאבות חלקי המציאות, והן בהבטחת קיומו בדרך כללי. כלומר, בעל הסולם אומר שאם אנחנו נתבונן באיזה עולם אנחנו חיים, אנחנו נראה שהוא כולו פועל על פי חוקים של גורם ונמשך על ידי סיבתיות, הוא פועל לפי קשרים מחמירים של איזה שהם חוקים, פרמטרים שקיימים בו, אין שום דבר שיוצא באופן מקרי ושהוא לא שייך לכוח שההנהגה הזה. אנחנו נמצאים בתוך מימד סגור ומוגדר מאוד. ניקח לדוגמה סדרי הוויה למציאות מן האדם. כלומר, הדוגמה שלנו היא הקיום שלנו. והנה האהבה והעונג של המולידים מוכנה לו לסיבה ראשונה. כלומר, יש בתוכנו את האינסטינקט הזה להוליד ילדים. את הדור הבא, דור ההמשך. אשר היא בטוחה ונאמנה מאוד לתפקידה, וכשאת... כלומר, הסיבה בתוכנו להוליד את הדור הבא, אנחנו נהנים מזה שאנחנו עושים את זה, והסיבה הזאת משגרת אותנו באופן ברור בכיוון הזה, כלומר, היא תואמת את הייעוד שלה, כלומר, להוליד את הדור הבא. וכשהטיפה היסודית נעקרת ממוח האב, ההשגחה הזמינה באדם מקום בטוח מסודר בחוכמה רבה, המכשירה לקבלת רוח חיים, וההשגחה מחלקת לו שם לחם חוקו, דבר יום ביומו, במידה מדויקת, גם מצאות נפלאות הכינה לו ההשגחה בבית אמו, באופן שכל זר לא יזיק לו. וכן מטפלת אמו בכל צרכיו, כמו אומנת מנוסה שלא תשכחה הרגע עד שירכוש לו. כלומר, אנחנו רואים באיזה אופן מופלא הכל פועל ונאסף יחדיו. אנחנו היינו יכולים לומר, כמובן, אני הייתי עושה אחרת, אבל זה פשוט דיבורים שנובעים מתוך חוסר ידיעה, חוסר הבנה של למה הטבע בחר בדיוק כזאת דרך שהתקיימו בנפרד, המין הזכרי והמין הנקבי, ולמה שיבואו ביחסי גומלין בין אחד לשני בדיוק על ידי אותה ילודה, וזה הכל השלכות של ההכרחיות שנמצאת בתוך השורש. אנחנו לא מבינים את השורש הזה, אז לכן זה נראה לנו כאיזה משהו שלא קשור. אנחנו נולדים באיזושהי דרך מופלאה כזאת, ואיך כל הדברים האלה מתאספים יחדיו על מנת שהחיים יימשכו. אבל הסיבה לזה שדווקא ככה צריך להיות, אנחנו לא רואים. אבל מספיק לנו פשוט לראות את מה שמתרחש על מנת להבין שכל זה נובע מתוך הנהגה מאוד ברורה של הטבע. אנחנו לא מקבלים עכשיו לחלוטין בחשבון, אנחנו לא לוקחים איזשהו כוח עליון או את הבורא, אנחנו מדברים אך ורק על הטבע. למעשה ככה זה, אנחנו מתעסקים במדע טהור, הקבלה, שמספר לנו על הטבע, רק שלא רק על הטבע שאותו אנחנו רואים, אלא גם על אותו חלק ש מחכה לנו בגילוי שלנו בהמשך. וכן מטפלת אמו בכל צרכיו כמו אומנת מנוסה שלא תשכחהו רגע. כלומר, מפתחים את הילוד הזה לפי איזושהי תוכנית מוגדרת, וזה כולל כל מיני מערכות מצד האם, ובהתאם להתפתחות העובר, ואיזה חלקיק זהור מתוך הידיעות האלה אנחנו יודעים נכון להיום, עד שירכוש לו חיל וכוח לצאת לאוויר עולמנו. כלומר, עד שהוא יגיע לאיזושהי יכולת להתקיים באופן עצמאי, אשר אז ההשגחה משאלת לו כוח וגבורה לזמן קצר, באופן שיספיק לו לשבור חומות המקיפות אותו, וכמו גיבור מזוין, מנוסה ורגיל, הולך ופורץ לו פתח יציאה ויוצא לאוויר העולם. כלומר, אפילו האקט עצמו של הילודה, באיזה דרך מיוחדת הוא בנוי, כלומר, כל זה, אנחנו נלמד את זה אחרי זה בחוכמת הקבלה, למה דווקא נולד פרצוף אחד מתוך הפרצוף האחר בעולם הרוחני, או כמו הפועל יוצא בעולם שלנו, הגוף הבהמי מתוך האם ומתוך המצב הבהמי הקודם, כלומר הגוף הבהמי מתוך המצב הבהמי הקודם, למה כל זה מתרחש על בסיס אלו שורשים, על בסיס איזה כורח. וגם אז ההשגחה, אחרי שהוא יצא אל אוויר העולם, אפשר להגיד שבתוך האמא היה לו מקום שדאגו לו, האם דאגה לו, עשתה הכל בשבילו, נתנה לו מזון, חמצן, לקחה ממנו את כל הפסולת של האורגניזם וככה גידלה וגידלה אותו, ואחר שהוא מופיע באוויר העולם, וגם אז ההשגחה לא שרה מעליו, מהחיים החדשים האלה. הוא כמו אם רחמניה דואגת לו לאביה ולאוהבים נאמנים כאלו. כלומר, הטבע מעורר בנו אהבה אל הילודים שלנו, ואנחנו חיים למענם. הכל מכוון בשביל הדור הבא. ולא רק אנחנו, כל החברה שלנו בנויה כך, רק בשביל לגדל את הדור הבא. אנחנו מתייחסים אליו בצורה המקסימלית מבחינת דאגה. אנחנו עושים בשבילו את כל המשחקים, מבנים האפשריים, יוצרים עולם שלם סביב הדור הצעיר, מכינים את הכל בשבילם, הם בשביל עצמם לא יכולים להכין כלום. הם לחלוטין המנצלים שלנו, ואנחנו חיים רק בשביל לתת להם את הכל. תסתכלו איך הטבע הטמיע בנו את האינסטינקטים האלה. עד כדי כך שאנחנו יכולים מצד הטבע, כלומר לא הטבע עצמו מנהיג את החיים האלה, אלא דרך אינסטינקטים מוטמעים בנו היא שולטת בחיים החדשים האלה, שאפשר לפתוח בהם שנקראים הבאים, דואגת להביא או להביא שאפשר לפתוח בהם שנקראים מה שיעזרו, עד שיגדל ויוכל לשמור על קיומו בכוח עצמו. וכמו האדם, כן כל בעל חיים וכן הצומח והדומם, כולם מושגחים בתבונה. אנחנו פשוט לא רואים את זה עדיין, אבל למעשה בכל הרמות של ההתפתחות עד למצב של הבגרות, זה תמיד משגיח. ההשגחה באה אלינו מתוך הטבע הסובב אותנו ומתוך המולידים את החיים החדשים האלה. אנחנו רואים את זה אפילו כשילד נופל, כביכול הטבע מגן עליו, הוא עושה איזה משהו וכאילו איזשהו כוח דואג שהוא לא יזיק לעצמו. כלומר, קיימות איזשהן מערכות שדואגות לזה שהחיים החדשים האלה לאט לאט יתפתחו, לא בבת אחת יהפכו לגדולים, אלא בהדרגה תתפתח עד לשלב מסוים, ועד שלב ההתפתחות הזאת הכל ניתן רק על מנת לדאוג להתפתחות של הצורת חיים החדשה הזאת, וזה נעשה בתבונה וברחמים עד להבטיח את מציאותו עצמו והשתלשלות מינו אחריו. כלומר, עד אותה עת שאנחנו לא הופכים לגדולים, ההורים והעולם מסובב אותנו פחות או יותר, כמובן, עד כמה שאנחנו עוד לא הספקנו לחלוטין לקלקל אותו, את העולם מסובב, וההורים שלנו מסוגלים על ידי הטבע בצורה אינסטינקטיבית לזה שלפתח אותנו. ניקח כל שבטים ראשוניים, וגם שם היחס אל הילדים, בהתאם להתפתחות, בהתאם למנטליות שלהם, הוא תואם, וגם אצל החיות אותו הדבר. כלומר, בתבונה וברחמים. אמנם, אומר בעל הסולם, המסתכלים מבחינת הכלכלה והכשרת הקיום של אותה מציאות, כלומר, לאחר שהאדם הזה, נאמר, הקטן, התבגר, מתחיל, הופך אט-אט לבוגר, באיזו דרך מתייחסת אליו הטבע והעולם הסובב, אנחנו רואים שהכל מתחיל להשתנות, להתבלבל. האדם מוצא את עצמו באיזה שהן סיטואציות מורכבות של החיים, פתאום מתחיל ללחוץ עליו, קודם בית הספר, מבחנים, עוד מעט עבודה, עוד מעט צבא, עוד מעט שם כל הבעיות. הוא מתחיל להיכנס אל תוך הקבוצה, להילחם על מנהיגות, מתחיל להיות תחת לחץ והשפעת הסובבים אותו. ככל שהוא מתבגר יותר, אפילו בנעורים, ככל שהוא מתקרב לבגרות, אנחנו כבר רואים עד כמה הטבע, בעל התבונה והרחמים האלה הופך ביחס אליו כל הזמן פחות ופחות מתפשר ויותר מסובך. כבר ההורים לא ככה דואגים לו כמו פעם, איכשהו מסתייגים ממנו, והוא מגלה בעצמו שהוא מתפרד מההורים, הוא כבר לא כל כך קשור אליהם כמו פעם, והחברה לוחצת עליו ודורשת יותר, והוא מתחיל להרגיש את עצמו כמנוגד, כלא אוהב ולא אהוב על ידי החברה. אז החוק הזה שפעל במהלך 20 שנים, נאמר 15 שנים הראשונות של חיי האדם, הוא פתאום מתחיל להתהפך בצורה קרדינלית. עד כדי כך שלחלוטין אנחנו לא מבינים למה הטבע, מה הוא עושה, פתאום למה הוא מתחיל לבנות מערכת של התייחסות שונה לחלוטין כלפיו אחרי שהוא התבגר. וכל אחד מאלה שכבר התבגרו כבר מתייחסים בצורה שונה לחלוטין אל החברה ואל הכל, והרשעים השיגו חיל וצדיקים נרמסים בעין חמלה וכן הלאה. כלומר, החוק הוא לחלוטין הופכי למה שהתרחש עם האדם בילדות ובנעורים. ודע, אשר ההופכיות הזאת, הנהגת הטבע, שפועלת על האובייקט שעדיין אינו מפותח ועל המפותח, כלומר ההנהגה היא הופכית לחלוטין. אפשר לראות כל אדם בר דעת יכול לראות עוד מימי קדם, וזה העסיק את האנושות עוד מימים קדמונים. האנשים עוד מזמן יחסו חשיבות ללמה החיים שלנו בנויים ככה. הטבע מחדיר באנשים ובחברה יחס טוב כלפי הצעירים, ומחדירה בהורים ובחברה חומרה ודרישה ביחס לבוגרים. ועל מנת להבין את מחשבת הבריאה ביחס הזה כלפינו מימי קדם עוד, האנשים יצרו תיאוריות רבות למה הכל ככה בנוי. ובנוסף הם התייחסו לזה בצורה מאוד רצינית, כיוון שאם אנחנו נסתכל על כל תא, על כל אטום, על כל איבר של הגוף, אנחנו נראה באיזה דיוק, באיזה חוכמה עשוי כל אלמנט של הקשר גומלין ביניהם, ובכלל האוסף הזה של כל התאים והגוף והגופים. ומתוך זה אנחנו יכולים להניח שגם ההנהגה של כל זה, כפי שאנחנו רואים את ההנהגה הזאת ברמת התא, ברמת האורגניזם שלנו, ברמה המנטלית, שכלית, נפשית, לא חשוב איזה, באיזה חוכמה הכל מתהווה, אז כמובן שמאחורי כל זה גם עומד חוק מאוד חכם של הבריאה. על החוק החכם הזה של הבריאה, משום מה, הוא דו-ערכי, מתייחס אל הטוב, אל הלא, אל היצורים הלא מפותחים עדיין, ומתייחס בחומרה וברע אל אלה שכבר התבגרו. וברור שכאן אנחנו יכולים להציע, כמו שאנחנו כבר יודעים ומתעסקים קצת בקבלה, שכנראה הטבע על ידי הלחץ הזה רוצה להכריח אותנו, להכין אותנו להתפתחות שתהיה בהמשך, כיוון שאם אנחנו רוצים להמשיך להתפתח כמו ילדים, כלומר אנחנו מפסיקים, אנחנו מסיימים את ההתפתחות הפיזית שלנו ומתחילים את ההתפתחות הרוחנית. אם היינו מתחילים את ההתפתחות הרוחנית אחרי ההתפתחות הפיזית, אז הטבע היה מתייחס אלינו דרך טוב, דרך הבנה, גם דרך ההורים, גם דרך החברה וגם בפני עצמו. אם אנחנו מסיימים את ההתפתחות הפיזית הזאת שלנו בעל כורחנו, וההתפתחות הרוחנית אותה אנחנו עדיין לא מתחילים, אז באותה מידה שאנחנו לא מתחילים את ההתפתחות הרוחנית, אנחנו מאחרים, הטבע לוחץ עלינו דרך החברה, דרכנו, דרך ההורים, בניגוד לאותו כוח טוב ודואג וחם שאנחנו מרגישים במהלך כל חיינו, ולצערנו שאת פריו אנחנו אוכלים. אז איפה מחשבת הבריאה הזאת? למה ככה זה עשוי? בשביל זה האנושות יצרה את כל התיאוריות האפשריות האלה. התיאוריה הראשונה, אומר בעל הסולם, הוא אומר זה הטבע. כלומר, זה החוק הכללי שמנהיג את הכל, ושמתייחס בצורה שונה אל הבוגרים ואל הילדים. לזה הוא קורא טבע. מה בעצם תומן בחובו השם הזה? זאת שיטה מאוד ישנה. שיטה זו היא שיטה קדמונית מאוד, כי מתוך בית הפכים אלו שמצאו בולט לעיניהם לבלי שום דרך ומבוא, איך לקרבם זה על זה. כלומר, למה הטבע מתייחס בצורה דו-ערכית לאדם ביחס לה מידת ההתפתחות שלו, באו לכלל הנחה אשר הבורא ומציא את כל אלו המשגיח בכוח חזק על קיום מציאותו שלא יתבטל אף משהו ממנו, אין כלל בעל שכל ומרגיש. כלומר, הטבע הוא הטבע, זה פשוט משהו כזה נוקשה, חוק פשוט כזה נוקשה, ואז יוצא. ולפיכך, אף שממציא ומשגיח על קיום המציאות בחוכמה נפלא, אף לב הפלא, עם כל זה הוא עצמו חסר דעה, ושלא מדעת יעשה כל זאת. נו, נאמר איך שמסבירה את זה התיאוריה של דרווין, פשוט בצורה שיטתית, על ידי בירור נוצרים חוקים חדשים לפי קריטריונים פשוט טבעיים לחלוטין, ולטבע עצמו אין לו דעת, כי אם היה בו דעת והרגשה, ודאי שלא היה מניח קלקולים כאלה בדרכי כלכלת המציאות, בלי שום חמלה ורחמים על המעונים, כיוון שהיא בפני עצמה היא חכמה נצחית. נו, לא חסרת רגש. את זה אין בה. אז את הרגש הזה פשוט אין בה. יש בה תבונה, אבל התבונה הזאת היא לחלוטין של הטבע. כלומר, הבחירה של פלוס או מינוס, ולא יותר מזה. ברירה טבעית. כמו שאם היה לה, ודאי שלא היה, אם היה לה עוד דעת בעוד דרגת קיום, היא לא הייתה מניחה כאלה קלקולים בדרכי כלכלת המציאות, בלי שום חמלה ורחמים על המעונים. איפה שכל אחד מקבל, וכל אחד בונה על חורבנו של חברו, ובהתאם לזה קראו החכמים לחוק הזה הנוקשה של ההנהגה טבע, כינו בשם טבע, כלומר המרגיש, כלומר משגיח החסר דעה והרגש. כמו שאמר דרווין, שהחוק נמצא בתוך הטבע עצמו, תמיד הטבע בוחר לעצמו מה טוב לי באותו רגע, ובפשוטו בהתאם לזה פועל. כינו בשם טבע, כלומר משגיח חסר דעה והרגיש. וגם אנחנו, אם אנחנו מקבלים את התיאוריה הזאת, אין לנו על מי לחוס, אין למי להתפלל, אין בפני מי להצטדק. כלומר, הכל פועל לפי חוקים ברורים, ואין לי מה להתייחס אל הטבע הזה כאל משהו חי. וכל החוקים שפשוט יוצרים את החי, את החיים, הם פשוט מתמטיים לחלוטין. כלומר, פועלים לפי קריטריונים מוגדרים וברורים. זאת אחת התיאוריות. שיטה ב' היא שתי רשויות. כלומר, זה לא כוח אחד שנמצא בתוך הטבע, אלא זה שניים. אומר בעל הסולם, יש שהחכימו יותר, כי היה קשה להם לקבל את ההנחה הזאת של השגחת הטבע. יש כאלה חכמים שהלכו עוד הלאה בהנחות שלהם. למה? משום שמתוך שראו השגחת הוויות המציאות המובטחת לקיומה בחוכמה עמוקה, למראה מכל פסגנת אנושית, לא יכלו להסכים שהמשגיח עם כל אלה יהיו בעצמו חסר דעה. כי כלום יש לך נותן מה שאין בו, וכלום יש לך מלמד ומחכים לחברו בעוד שהוא עצמו טיפש. כלומר, נדמה לנו שלמרות שהטבע נמצא בפנינו ואין בו כלום, אבל אם אנחנו מתחילים להתעמק בו, אפילו כמו המלומדים של היום, והפילוסופים בימי קדם היו לא פחות חודרים מאשר המלומדים של היום. פשוט המלומדים של היום משיגים את זה הודות לכלים שלהם, והכלים פיזיים, מיקרוסקופ, טלסקופ, זרז, והחכמים של ימי הקדם השיגו את חוכמת הטבע על ידי התבוננות והסתכלות פנימית שבהרבה הרבה גבוה לפי המדרגה שלו של החדירה אל תוך הטבע, כיוון שהטלסקופים והמיקרוסקופים הם לא יותר מאשר מכניים שמאפשרים לנו בצורה מכנית להכיר בכל המאורעות שבתוך החומר שלנו, והתבונה האנושית היא כבר חודרת לפחות לרמה שמשתווה אליה. אז הנה, יש כאלה מלומדים שהלכו עוד הלאה, שמתוך שראו שקשן לחומה למעלה מכל פסגה אנושית, לא יוכלו להסכים שהטבע בעצמו כי כלום יש לך נותן מה שאין בו, וכלום יש לך מלמד ומחכים לחברו עוד בשהוא עצמו טיפש. אם אנחנו באמת מלמדים את החוקים האלה של ההיוולדות, של החומר, של איך נוצרים צורות חדשות, התפתחות של גופים חדשים, מה שמדבר בתוכנו, מה שמפתח אותנו, אז אנחנו באמת צריכים להניח שבאמת גם מה שמנהיג את זה וגם מה שיוצר את זה נמצא בו באותה מידה חוכמה עצומה. כלומר, לפחות להיות באותה המידה של ליצור אותנו וכך להניג אותנו. כי למעשה אנחנו רואים מתוך הטבע שאין שום דבר שיצא שאין בתוך הפוטנציאל שלו את הסיבה הקודמת. וכפי שאפשר ללמד אחר אם הוא טיפש, אז אין גם מה ללמוד ממנו. כלומר, אפשר לקבל רק ממי שיש לו ידע. כלומר, וכלום יש מלמד ומחכים לחברו בעוד שהוא עצמו טיפש. ואיך אפשר לומר על מי שמסדר לפנינו מעשים בחוכמה נפלאה אף לב אפלה, באיזה דרך פועלת כל החלקים שלה בתהליך הגלובלי הזה שלה, שאותו החוק שיצר את כל זה, אותו הכוח שיצר את כל זה, פעל לחלוטין בצורה מקרית, ללא דעת, הרי שידוע לכולם שהמקרה אינו יכול לעשות שום פעולות ברות דעת. בעת שגילוי לכל שאין המקרה יכול לסדר שום מעשה מסודר בסדר החוכמה, ולא עוד אלא גם להבטיח לסדר קיומי נצחי. ולכן, ומשום זה באו להנחה שנייה, אשר יש כאן שני משגיחים וממציאים. כלומר, לא הטבע הדומם, אלא הכוח העליון. אבל הכוח העליון לא אחד, אלא שניים. למה? כיוון שאם זה כוח עליון, אז הוא גבוה בהרבה מאיתנו, הרבה יותר מוסרי מאיתנו, הרבה יותר חזק וחודרני מאיתנו. אז לכן היא לא יכול לצאת ממנה בו זמנית טוב ורע, מה שאנחנו רואים כהתהוות בתוך החיים שלנו. אז כנראה שיש שני כוחות כאלה. אחד בורא ומקיים את הטוב, ואחד בורא ומקיים את הרע. והרחיבו מאוד שיטה זו בראיות ומופתים על דרכם. כלומר, להביא אותם לכל מיני דוגמאות של החיים שלנו, שנתלש הטוב מהרע, שהאנושות, נכון להיום, מאמינה בשטן ובאלוקים, באיזשהם מלאכים טובים ורעים, בעין הרע ועין טובה וכן הלאה. כלומר, איך שלא יהיה, מתוך זה שהוא רואה את ההנהגה עלינו על ידי שכר ועונש, על ידי מעשים טובים ורעים, אנחנו מגיעים למסקנה שעל פעולות טובות יש איזשהו כוונה טובה של הכוח, שכר, ועל פעולות רעות איזושהי כוונה רעה של הכוח הזה, וזה מאוד ברור בשבילנו, למערכת שבה אנחנו מתקיימים וחיים. להבין אותה.
עד היום יש קיימת התיאוריה הזאת בכל מיני דתות ובאדם, בהנחות אנושיות, בניווט שלו. אוקיי, אני אעשה איזשהו דבר טוב ותהיה לי תוצאה טובה מזה, או חס ושלום אני אעשה דבר רע ואז יצא לי מזה משהו רע. צריך לעשות מהר משהו טוב. תמיד אנחנו איכשהו מרגישים את עצמנו נמצאים בשני כוחות השגחה, טוב ורע. מנסים באיזושהי דרך, לתת קורבנות לכוח הרע, כמו שעושים בהודו, בכל מיני דתות קדמוניות רבות, עושים העלת קורבנות. ביהדות צריך עוד להבין מה זה, אבל כעיקרון, בעין לא מזוינת, אפשר, בצורה אובייקטיבית אנחנו רואים שהיחס לכוחות ההשגחה, של הטבע כדו ערכי, טוב ורע, בצורה אינסטינקטיבית, בצורה טבעית, מפותחת אצלנו. ודרווין לא היה לו פשוט להוכיח לאנשים שמה ששולט בכולם לא איזשהו, הוא טבע פשוט ללא שום רגשות, שמחשב בצורה מכנית בכל רגע נתון מה טוב בשביל הקיום שלו, לפי נוסחה אחת פשוטה: מקסימום קיום. שיטה ג' היא ריבוי אלוהויות. שיטה זו נולדה מתוך חיקה של שיטת בית רשויות, שמדבר כי חילקו, הפרידו כל פעולה ופעולה מבעות הכלליות לפי עצמה. דיינו הכוח, העושר, השליטה והנוי, הרעב, המוות והמהומות וכדומה. שלמות וחוסר שלמות במילים אחרות, והאחריות על כל פעולה כזאת, ומינו על כל אחד מהם ממציא ומשגיח מיוחד, זה כמו דתות של היוון העתיקה, והרחיבו הדבר לפי חפצם. אנחנו רואים שהם ראו את עצמם תחת השגחה של אבן, עץ, אנחנו עברנו את זה על עצמנו בימים הקדמוניים. התיאוריה הזאת של ריבוי אלוהויות היא מקרה פרטי של שיטה ב'. שיטה של שתי כוחות, שתי כוחות חושבים, הטוב והרע. התיאוריה הבאה, שיטה ה' עזב פעולתו. כלומר, מלכתחילה, מאיזה נקודה אנחנו יוצאים? כשאנחנו מסתכלים על העולם הסובב אותנו, בעולם הסובב אנחנו רואים שאנחנו קיימים בכמות זמן מסוימת ואנחנו מתפתחים באיזושהי נוחות יחסית, אבל הטבע מתייחס אלינו בצורה מאוד 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 רגועה עד שאנחנו לא גדלים, ואז מתחילה להקות בנו כל השנים של החיים הבוגרים שלנו. כלומר, אז ישנם תיאוריות כאלה שאומרות לנו שכל מה שנשאר מאחורי קו הילדות, מאחורי הילדות הוורודה והמאושרת, שאנחנו נכנסים ללחץ, לכל מיני איומים ודברים לא נעימים וכולי, כל זה קורה בגלל שהכוח העליון פשוט עוזב אותנו. היא מביאה אותנו עוד איזושהי רמת קיום, ואז עוזבת אותנו, תחיו איך שאתם רוצים. או שאולי היא עוזבת אותנו כדי שאנחנו בעצמנו נברר ונעשה את מה שצריך. כלומר, היא נותנת לנו אפשרות בחירה חופשית לחלוטין. או שהטבע עוזבת אותנו כי אנחנו רעים כאלה ולא טובים לכלום, חסרי תועלת. אומר בעל הסולם, לאחרונה, כאשר עבדה החוכמה וראו את הקשר החזק בין כל חלקי הוויות הבריאה, הכירו את עניין ריבוי אלוהיות לדבר נמנע לגמרי, ולפיכך שוב נתעוררה שאלת ההופכיות המורגשת בהשגחה. כלומר, שבן אדם צעיר וכשהוא כבר מבוגר, אז יש איזושהי דו-ערכיות ביחס כלפיו. מתוך זה הניחו הנחה חדשה, אשר באמת הממציא והמשגיח על קיום המציאות הוא חכם ומרגיש. כלומר, יש לו גם שכל וגם חוכמה. אולם, מתוך רוממותו שהוא למעלה מכל ערך, בגלל שאנחנו רואים איך הוא יצר את כל הטבע, עד איזה חודרניות וחוכמה וכוחות צריכים להיות, וידע של הכל, שהם למעלה מכל ערך, נמצא העולם שלנו כגרגר חרדל וכאפס בעיניו, ואינו כדאי לו לטפל עמנו בענייננו הקטנטנים. ואנחנו באמת רואים שאנחנו נמצאים באיזשהו כדור קטן בצידה של איזושהי גלקסיה, באיזשהו בצידי שביל החלב, איפה אנחנו בכלל בכל היקום? אז כנראה הבורא, הכוח העצום הזה, הבורא של הכל, באמת יש לו איזושהי תוכנית כללית, ואנחנו סתם מהצד עם כל מיני תכונות אפסיות שלנו, ומי אנחנו בכלל? ומי אנחנו בכלל בעולם הזה? כחרדל וכאפס בעיניו. ואינו כדאי לו לטפל עמנו בעניינים הקטנטנים, ולפיכך נמצאת כלכלתנו כל כך מקולקלת, וכל הישר בעיניו יעשה. והנה, בגלל זה הוא עזב אותנו, נטש אותנו. זו גם אחת התיאוריות. אלה תיאוריות מאוד עמוקות, אנחנו עוברים עליהן פה בצורה זריזה, מדברים רק על השלכות בסיסיות שלהן ולא נכנסים לתוכן בכלל. אנחנו צריכים להבין קצת שעל התיאוריות האלה חשבו אנשים עם מוחות אדירים, ומה שאנחנו היום יכולים לטעון כנגדם זה שטויות לעומת מה שהם עשו, ועד כמה הם חקרו את כל החיים שלנו, של האנושות שעומדת לפנינו. זה לא אנחנו שאנחנו היום מחוצים על ידי החיים היומיומיים. אנחנו מדברים על אנשים חכמים מאוד שיכלו לגשת, לעמוד מהצד ולתצפת על העולם הזה מבחינה רוחנית מאוד גבוהה של אנושות. כשאני מדבר על זה, מדבר על פילוסופים של כל העמים וכל הזמנים. והנה, יחד עם השיטות הנ"ל, בזמן אחד, שלטו גם כן שיטות דתיות מבחינת האחדות האלוקית, שאין כאן מקום לעסוק בהם, כי רק רציתי לבאר המקוריות שממנו נלקחו מיני השיטות המקולקלות והנחות המתמיהות, שהייתה להם שליטה והתפשטות גדולה בזמנים ומקומות שונים, כידוע. הוא לא רוצה לדבר על הדתות בכלל בינינו, שיגלה לכם סוד, כי הוא לא מייחס אליהם שום חשיבות בכלל. אם על שיטות מדעיות אנחנו עוד יכולים להגיד משהו, איכשהו להניח משהו, בגלל שזה פרי של גישה שכלית ומדעית, אז הדתות, אז מה שהמציאו הדתות זה רק בשביל להרגיע את האדם ולתת לו איזושהי תקווה למשהו, לאיזשהו שכר שהוא יקבל כתוצאה מהסבל בעולם הזה, לתת לו איזושהי הצדקה לחוסר הצדק של ההשגחה בעולם הזה, להגיד לו שכן, הכוח העליון הזה הוא טוב לב וטוב, עושה הכל רק לטובתך. אם השקר הזה בא לו, שאני לא רוצה להתעסק בכלל, הוא פשוט מדיח את זה כמו דבר שהוא לא יותר מניסיונות פסיכולוגיים של האדם לקשט את החיים שלו כדי לא למצוא את עצמו בהתאבדויות המוניות. ונמצאנו למדים הבסיס שעליו נמנו כל השיטות האמורות שנולד ויצא מתוך הניגוד והסתירה מבין בית מיני ההשגחות המורגשות בעולמנו. הטוב לאלה שעדיין מתפתחים ורע לאלה שכבר סיימו את ההתפתחות. אשר כל השיטות הללו לא באו אלא לאחות את הקרע הגדול הזה, בשביל לקשר ביניהם את הפער, את הניגוד הזה שקיים כל הזמן ואנחנו מרגישים אותו על עצמנו. מדוע הטבע החכם, הנבון הזה שיצר אותנו ודואג לנו, שגבוה מעלינו בהרבה, למה הוא מתייחס אלינו בצורה כל כך גסה ויוצרת בנו אינסטינקטים, ויוצר בנו אינסטינקטים כאלה פראים, רצון להשמיד אחד את השני, לבנות את האושר שלנו בכך שנשמיד את האחר, לא עוזבת אותנו עד שאנחנו לא עוזבים את החיים האלה בלי שסבנו ממנה לחלוטין. הדבר היחידי שאנחנו שבעים ממנו הוא סבל, ולכן אנחנו מוכנים כבר לעזוב להיפרד מהקיום בחיים האלה. כלומר, כל התיאוריות בנויות רק כדי לאזן את הניגוד הזה, כדי להחליק אותו, להחליק את הניגוד. אולם עדיין עולם כמנהגו נוהג, והקרע הגדול והנורא הזה לא בלבד שלא נתאחה, אלא, כלומר, כמו שהבן אדם מרגיש את עצמו בילדות ואיך שהוא מרגיש את עצמו במצב של בוגר, להפך, שהולך ומתרחב לעינינו לתהום נורא מאוד, מבלי לראות ולקוות עוד לאיזה מוצא ומפלט ממנו, ככל שאנחנו מתקדמים יותר מהר בהתפתחות הטכנולוגית, נגיד באיזושהי הבנה מורלית ואתית של איזשהו משהו, אבל בכל מקרה, ככל שאנחנו מתקדמים הלאה, והיום אי אפשר לשום דבר לקרוא התפתחות, ככל שאנחנו מתקדמים, כך אנחנו רואים שהניגוד הוא נראה בצורה הרבה יותר ברורה, שהוא הרבה הרבה יותר גלובלי, שאדם בוגר בעולם שלנו, הוא פשוט מסכן בכל בכל המעשים שלו בכל או בכל מה שהוא מקבל מחוץ לתוכו מבחוץ ובהבטי על כל אלה ניסיונות האמורים לעל שהשתמשה בהם האנושות כמה אלפי שנה עד הנה ולא הועילו. הרי אני שואל, אולי אין לבקש כל עיקר תיקון הקרע הזה מצד המשגיח, אלא כל התיקון הגדול הזה מצוי בידי עצמנו? מה אנחנו צריכים לבקש מהכוח העליון הזה? היא בטח עשתה את הקיום שלנו כזה כדי שאנחנו בעצמנו נתקן אותו. כלומר, אנחנו יכולים לנהל פילוסופיות בלי סוף ולהרגיע את עצמנו עם כל מיני תקוות שזה ישתנה, אפשר בלי סוף, אבל אולי מספיק? וצריך והכרחי להבין שהטבע מתייחס כלפינו בצורה מאוד מטרתית. היא רוצה על ידי הלחץ החדש הזה, על ידי השגחה ביסורים, במצב הבגרות שלנו, היא רוצה להביא אותנו לאיזשהו משהו, היא דורשת מאיתנו פעולות מסוימות, ולא תשנה את היחס שלה כלפינו בהנהגה שלה, עד שביחס להנהגה הזאת שלה לא נשתנה בעצמנו. אבל באיזה דרך אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו צריכים לברר. את זה אנחנו עוד לא מבינים. אבל סביר להניח שרק בידינו נמצאת האפשרות להחליק את הניגוד הזה. ומה הלאה? נגיד שמתישהו נצליח להחליק את המצב הזה, נחיה בצורה יותר טובה בעולם שלנו. שאלה. האם בשביל זה הטבע יצר את כל החיים שלנו והכין אותנו במשך כל חיי הילדות, ההתבגרות, כדי שאנחנו רק נשתמש בה בצורה יעילה, נחיה עוד 30, 40, 50 שנה, החל נגיד מגיל בוגר, מגיל ההתבגרות, ועד שנמות. ומה, רק בשביל זה הטבע יצר את כל זה? בשבילנו? כדי שאנחנו רק איכשהו נשרוד, נעביר פחות או יותר על ידי כך שנתקיים ונצליח להוסיף על היסורים שנשלחים. אני מקווה שאת זה אנחנו נברר בפעם הבאה. דיברתי כמעט כל השיעור. בואו אולי ננסה לענות על איזה שהן שאלות, בזה אנחנו נסיים היום את הנושא שלנו. איזה שאלות יש לנו כאן? הנה חוכמולוג אחד, או שחוכמולוגית אחת ממוסקבה, כרגיל, אומרת לי, איזה משמעות יש בלימוד תיאוריות זרות כל הזמן, כדי למה להתמקד בכל השיעור בלימוד הבחורה הנחמדה הזאת. אני חושב שזאת אוליאנה, היא חושבת שהיא מבינה יותר ממקובל ענק, אבל אותי היא כבר ניחה במקומי שאני צריך להיות בו, אפילו בעל הסולם בשבילה הוא לא מקום, הוא לא מחבר מתאים, הוא יותר מדי זמן מבזבז, ולמה הוא בכלל צריך לדבר על דברים כאלה ועל מאמרים כאלה, על טבע, על ההשגחה של הטבע עלינו? בואו ישר נתעסק איפה הבורא הזה, בואו ננצל אותו, לא את המלאכים שלו אלא אותו. שאלה היא באמת נכונה, האם באמת יש מקום לגישה כזאת? כן, אני לא נגד. השאלה היא אחרת, אחרי ששמנו את הבורא למולנו כמטרה ורוצים לעסוק רק בכוונות, ולהתמקד רק בבורא ומעלה. נו, התמקדנו בבורא, על מי? הרי אנחנו צריכים לברר מי הוא. ויוצא מזה שלהתמקד על הבורא, זה אומר שאנחנו צריכים להדוף את כל הקליפה. אנחנו צריכים לבחור מי הוא מתוך מה שאנחנו מדמיינים שהוא. ואז נראה שרק בשיטה של ניגודיות בין רוע לרע לטוב וכל מיני הרגשות חיוביות ושליליות של אמוציות והבנות והכרת הרע, מה שנקרא, לראות בתוך אור העליון של התכונות שלנו, רק בצורה כזאת בהדרגתית מצטייר בנו אותו הכוח, הרעיון הזה שנקרא בורא. כדי להביא אותנו לזה, בעל הסולם כתב את המאמרים האלה. המאמרים האלה, כמו מתן תורה, מאמר הערבות, לא יודע איך לתרגם את זה בדיוק. ערבות זה בעצם יחסי גומלין, איפה שהוא אומר שכל האנושות קשורה אחד לשני, קשורים אחד בשני בנשמה אחת. והמאמר הזה, השלום, המאמרים האלה, הוא כתב לעיתונים שהוציא לאור, שיצאה לאור רק פעם אחת, אחרי שהחברים שלו במרכאות אסרו את העיתון הזה במיידי, כתבו עליו כל מיני דברים רעים. ומה שהוא רוצה להביא לעם, את שלושת המאמרים האלה, הם למתחילים בשבילנו. עד כמה שאנחנו לא חושבים שאנחנו חכמים, אלא את זה הוא רצה להביא לנו ולהראות לנו בזה את הכיוון הנכון לבורא. המאמרים האלה הם יוצרים, הם בונים אותנו. מצד אחד, מצד שני, אנחנו מוכרחים להבין שאדם שנמצא בהשגה רוחנית, כל הטבע שלו הוא רוחני, הוא לא יכול לנהוג, הוא לא יכול לנהוג בניגוד ליחס לטבע שלו, כמו שאנחנו מתנהגים בהתאם לטבע שלנו. לכן כל מה שהוא לא יעשה ולא יגיד ולא ייתן לנו, זה הכל קדוש. קדוש, כלומר, יוצא מדרגה עליונה כלפינו. לכן זה לא משנה על מה הוא כותב. האם אני מבין את המטרה שלו במה שהוא עושה או לא, אבל אם הוא כותב לנו כבר בזה שאני לוקח ומשתמש בזה, זה כבר מאפשר לי להתקן, לממש את עצמי ולהגיע לרמה שבה הוא נמצא. לכן אני חושב שאפשר להעביר ביקורת, ואסור לסתום פה לאף אחד, אבל לפי חוק הניגודיות של אור וחושך, קו ימין וקו שמאל, אנחנו חייבים ביחד עם זה להבין מי אנחנו ובאיזה דרך אנחנו צריכים להתייחס לטקסט הזה. ואם כבר להתייחס בצורה ניגודית, אז בואו נחזור לעצמנו כיצורים לא מפותחים קטנים. אנחנו אומרים שבמוסקבה יש כל מיני שאלות שהם רוצים לשאול בשידור חי. אני רוצה להזכיר, מולי, בוא תראה את המסך, אתם רואים את המסך שעליו אני רואה אתכם, הימנים הקיצוניים הם קירובוגרד, הקבוצה הגדולה שלנו חזקה מאוד. באמצע טוני, עוד דקה הוא יחייך אליי, זה חבר טוב שלנו, תלמיד מקנדה, מניסוטה אלכס, הוא הבא בתור מלמעלה. אחריו, את מי אתה מראה לי עכשיו? זה ויטלי מטורונטו. אחריו ברוקלין, קבוצה מברוקלין. אחריהם אודסה. למטה מהם סן פרנסיסקו. אני זוכר איך שתיתי יחד איתם ליד השולחן הזה. זה היה פחות משנה. אחריהם פילדלפיה. רואים? הנה לאה מלפנים, ואחריהם וילניוס. והקבוצה המוסקבאית מולי בטלוויזיה. בוא תראה להם דרך המצלמה את הקבוצה המוסקבאית. איתנו לא רואים כל כך טוב כי המסך מהבהב. אנחנו ננסה לבדוק את הקשר הזה היום. קבוצה ממוסקבה תשאל שאלות בשידור ישיר, ואולי נצליח לארגן כזה סוג של קשר כזה עם כולם. בבקשה. אני לא שומע כלום.
או,
אני שומע אותך. אוקיי. כרגיל, הראשון שיוצא הוא ליטבר. מאיפה יש לך את החולצה שלנו?
נו, דווי.
נו, קדימה. השאלה של ז'ניה ממוסקבה הוא כזה: אם בכללות אנחנו חלקיקי של נשמת אדם, וכמות החלקים הזה היא ממוספרת בצורה מאוד מדויקת, 600,000 כמו שאנחנו אומרים, לא חשוב כמה, זה יכול להיות 100 מיליארד, אבל זהו חלק מאוד מוגדר, אז זה יכול להיות שבסופו של דבר שאנחנו מתקשרים לחלק הנשמות המוגדר הזה ומקבלים כמות מוגדרת של כלים, אנחנו משיגים כלי אינסופי. אז צריך להבין שאינסוף זה לא, אז צריך להבין שאינסוף זה לא כמות אינסופית, זה לא n פלוס 1 כל הזמן. כל מספר שתגיד זה עוד ועוד 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 ועוד. לא לזה מתכוונים באינסוף. רוחניות אי אפשר למדוד במספרים. נמדד רק לפי רמות של נפח רוחני, של דרגות השגה, של קשר עם הבורא. אם אני מגיע לקשר עם הבורא ללא גבול, שהאור העליון ממלא אותי ללא גבול, זה נקרא אינסוף. ז'ניה, זה אני מביא את זה כדוגמה עוד בספר הראשון של, איפה שאני אומר שאפילו כוס ממולא, או כוס 200 מיליליטר ממולא בחלב, נראה שזה רק חלב, אם הוא כזה כוס נקייה כזאת, ואם ממלאים אותה עד הסוף, אז הכוס הזאת ממולאת אינסופית, ללא גבול, ללא סוף. כל מה שיש בתוכו ממולא. ומה זה הכל? זה 200 גרם. זה לא משנה, כי ביחסית אליו הוא כבר לא חש יותר. הוא לא צריך שום דבר חוץ מזה. אנחנו צריכים להשיג את דרגת הבורא. להגיע למילוי בדיוק כמו שהוא חשב למלא אותו. נגיד, המילוי הזה מצידו הוא 10 קילוגרם תענוג. בואו נמדוד את זה בצורה כזאת. כלומר, אז אם אני אגיע עם הכלי שלי ל-10 קילוגרם של נפח, הנפח המקסימלי שיש אצלי, ושם את עצמי תחת הבורא והוא ממלא אותי, אני נמצא ברגע הזה בעולם אין סוף. מלכות היא קרויה עולם. מלכות של עולם עשייה מתמלאת בדרגה שנקראת עשייה, ואז בריאה, יצירה, אצילות, עולם קדמון, ואין סוף, בלי סוף. כלומר, כל הרצונות שלי מתוקנים ומלאים ב-100%. אין שום קשר ללא לכמות ואיכות של כל מיני מצבים פנימיים שלי, אלא הם כולם לחלוטין מלאים בבורא, ואז זה נקרא אין סוף. לכן אתה תהיה באין סוף עם הכלים שלך, ואני אהיה באין סוף עם הכלים שלי. ויחד עם זה יכול להיות שיש לך פי כמה וכמה יותר ממני, ואצלי פחות ממך, ללא קשר. אל תדאג, לא יהיה שום קנאה, תהיה תחלופה בינינו. אבל הרגשת אין סוף תהיה אצל כולם. אין מושג כזה שאתה יוצא לרוחניות אין סוף, כמו שאנחנו מגדירים אותו. בגלל שאנחנו בנויים כמו כלי, וחוץ, מחוץ לכלי הזה, לא משיגים, כל מה שנמצא מחוץ לכלי, לא משיגים אותו כמשהו שחסר לנו. חסר לי אצבע שישית, שביעית, שמינית, יש לי הרגשה כזאת. אותו דבר. אותו דבר אף פעם לא יופיע אצלי חיסרון של מה שלא נברא בי. יש פה עוד הרבה שאלות מעניינות. אני אומר לכם להתראות עד השיעור הבא. אני מוסר דעש לאלה שאני לא רואה אבל שומע, אלה אושגרד, אסטוניה, עוד מוסקבה, עוד פעם, מקבוצת נשים מוסקבאית מקפה מקס, מקורליה, שולחים דעש, מקייב, מפילדלפיה, מברוקלין, מאודסה, מישראל, מנובוסיבירסק, על פורט לי, ניו ג'רסי, קבוצה מטורונטו, פליקס, קבוצת פילדלפיה, אלונה, סשה מברלין, קבוצה מאוסטריה, קבוצה מאוסטרליה, איפה שיש לנו מוויינה, עוד פעם קבוצת נשים של מוסקבה, רוזה, טוליק, אניה מסטברופול, אושגרד, סקרנטון, מבוריס ורחל שלנו, קבוצה של קייב, פרינסטון, טאשה וכולי, אלכס אינה מיניסוטה, אולג אנג'ליקה אסטוניה, ברנדה ברוקלין וכולי, גלינה מסיר טוקי, רוסלן ועדי קפקז, הקבוע שלנו, רבינס מסן פרנסיסקו, קבוצת קייב של ויצ'סלב, קורה תמילה פילדלפיה, עוד פעם פילדלפיה, יהודה מפריז, ורבים רבים אחרים, ז'ניה מוסקבה. תודה רבה לכולם על ההשתתפות. אתם עוזרים לי להוציא ולהגיד כל מה שקיבלתי מהרב שלי דרככם, דרך כולם. את כל הידיעת הבורא הזאת שיעברו הלאה לכל העולם, ואנחנו מקווים שבצורה כזאת הניגוד הזה בהשגחה מלמעלה ייעלם. ובצורה מאוד מאוד מסורה, כמו שהטבע התייחס אלינו בילדות, עוד בצורה הרבה 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 יותר מסורה ורחמנית, היא תתייחס אלינו כמו אל ילדים הבוגרים הגדולים שלה. להתראות עד המפגש הבא.